לבקשתכם, לא יכולתי לעשות מה שניסיתי לדלג על סוגיית גרדומין הזה. בואו נלמד אותה, בסדר? האמת היא שאני מודה לכם, כי למדתי אותה עוד פעם, ויש פה דברים יפים. כן, הגמרא בלמדי עמוד א' אומרת את המתחילה כך, זה ממש לקראת סוף העמוד. אמר רב הונא, תפילין, כל זמן שפני טבלה קיימת, כשרות. רב חסדא אמר, נפסקו שתיים כשרות, שלוש פסולות. אמר רבא, הד אמרת שתיים כשרות, לא אמרן, אלא זה שלא כנגד זה, אבל זה כנגד זה פסולות, וזה כנגד זה נמי לא אמרן, אלא בחד את ה... אבל בעתיק תעלית לנבא. כן, על מה מדובר בגמרא הזאת? אז כאן יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, גם מחלוקת בגרסה, גם מחלוקת בפרשנות. אתם תראו לאורך כל מה שנלמד היום, יש מחלוקות מהותיות בין ראשונים, פשוט על מה הגמרא מדברת. אתה מרגיש כמו בירושלמי כמעט, ששם כל משפט אפשר לפרש אותו ויותר מדרך אחת. זה קשור קצת באופי הסוגיות כאן, שאין פה סוגיות ברורות. יש פה איזה ממרות, רואים גם כאן, זה רצף של אמירות. אין פה דיון, צ'קלה מטריה, בירור. ולמה מדובר? אז כאן רש"י אומר שלדעתו מדובר על, לכל הדעות נפתח בזה, ברור שהסוגיה מדברת על בלי בתפילין, שזה תופעה שמלמדת את כולנו, שמלווה אצלך את כולנו כמעט בכל תחום שיש לנו, הבלי של החפצים שלנו שלאט לאט מתבלים הם, וכאן מה שהסוגיה באה לתת את הגבולות של עד מתי ניתן להשתמש בהם למרות הבלי, או באיזה מקרה צריך להחליף, לקנות חדש. אני רוצה רק לציין שבהקשר של תפילין, אם התחברתם לדברים שנאמרו בשיעורים הקודמים, התפילין של אבי אמא, של הלל הזקן, התפילין שמדור לדור הם אותו דבר, אנחנו מוספים לעמידות בתפילין שלנו, אני חושב שזה דבר בעל משמעות, בעל ערך. צריך לזכור שיש לנו היום יכולות טכנולוגיות שמאפשרות יותר עמידות של תפילין. אני עוד מניח את התפילין של הבר מצווה, ואין לי, אין לי שום תוכנית להחליף אותה עד, עד 120. פעם תפילין, כשהם היו עשויות מאור בהמה דקה, הם היו הרבה יותר פגיעות, היה הרבה יותר בלי, ולגמרא ברור, וגם נראה את זה בהמשך, שאנחנו לא דורשים מאדם שהתפילין שלו יהיו חדשות ישר מהניילון כל הזמן. יש איזשהו יכולת להכיל בלי מסוים, ועדיין זה קשר. יש להניח באופן אפריורי, אני שואל את עצמי, מה יהיה הקו שינחה אותי? אז יש להניח שהתשובה תהיה כל עוד שהוא ממשיך לתפקד, או כל עוד שהבלי הזה לא מונע ממנו מלקרוא תפילין. ברגע שהבלי יהיה כזה שאו יפקע מהחפצה השם של תפילין, או שאין אפשרות שימלא תפקודו, אז אנחנו נניח שצריך להחליף. כן, אלא שהראשונים נחלקו, מה בדיוק הבלי שמדובר עליו בסוגיה? כן, רש"י אומר שהסוגיה מדברת על נקבים. אני קורא את הגמרא עוד פעם. אמר רב הונא, תפילין כל זמן שפני טבלה קיימת כשרות. אומר רש"י, זהו אור של בתים. לדעת רש"י מדובר על האור של הבתים. כל עוד שזה עוד קיים, כשרות. וזה בא רב חסדא ומחלק בין נפסקו שתיים לעומת נפסקו שלוש. ומסביר רש"י מה הכוונה, שתיים, שני דפנות ושני בתים. או נחזור לתפילין של ראש, אז זה רש"י מדבר. יש שם ארבעה בתים. יכולים להיות נקבים, חורים, בלי של האור בחלק מהבתים האלו. אז אם יש ארבע, אם בשניים מהם יש לנו נקב, יש לנו חור, בלי של האור, האור נקרא, זה עדיין כשר. לעומת זאת, בשלוש זה כבר פסול. כן, סליחה?
זה ממש לא נראה לעין, כאילו, רק אם הוא יבדוק שזה ככה, הוא ידע.
שאלה טובה, זה חוזר לעניין שפעם מוזכר כאן, אם הן מודבקות יחד כמו שאנחנו רגילים, או שהן היו קצת פתוחות. השאלה שלך באה מנקודת הנחה שזה דבוק לגמרי, אז מה אתה יודע מה קורה? כן, אבל לא ברור שזה דבוק יחד.
לא, אפילו אם זה דבוק יחד, אני חושב דווקא בגלל שאם זה דבוק יחד, תחשוב כאילו אם זה שתיים, זה עד חצי. כאילו אם זה יותר מחצי, השאלה היא, הייתי חושבת שזה דווקא אם זה אם כאילו הרוב הוא בסדר, אז זה בסדר. כאילו, כמו שבהלכות אחרות, אנחנו פוסקים לפי הרוב. אז אם הרוב, כאילו, יש פה נקבים, כאילו, זאת אומרת שלוש, כאילו, אז הוא פסול. ואם הוא עד לשלוש, כאילו, עד חצי, זה בסדר. וזה יכול להיות דווקא מבחוץ, לא...
יכול להיות, מי עוד תראי שהגמרא לא חשבה כמוך, אבל רש"י בפירוש הגמרא לא חשב כמוך, בסדר? לא, אבל את אומרת דבר נכון. בעצם, ההבדל בין שתיים לשלוש, מבט ראשון. אמרת דבר יפה מאוד, ששלוש זה כבר הרוב, ושתיים זה לא הרוב. ולכן, כאילו, אם אני בא לשאול את עצמי, רגע, התפילין נשארו או לא נשארו, אז אני מודד את זה. אם רוב התפילין הן חבוטות לגמרי, הן קרועות, אני אומר, תשמע, מצטער, זה כבר לא תפילין. אם שניים הם נשארו שלמות, אז אני אומר, זה נכון, אבל תראי מה קורה בהמשך. ההבחנה שמציע אותה רבה בין זה שלא כנגד זה, לעומת זה כנגד זה, כן? הוא שתיים כשרות, הוא מכשיר אותם שהם זה שלא כנגד זה. למה הכוונה? אז על זה אומר רש"י, אני קורא, כגון שנפסק בית ראשון ובית ג' ואחד שלם ביניהם, זה כנגד זה בתים הסמוכות. רש"י אומר, אנחנו בודקים גם בשתיים, הרוב לבד לא מספיק. מה אנחנו בודקים? האם הם אחד ליד השני או האם זה יש ארבעה בתים? אם זה ב' וד' או ג' וא', אז זה בסדר, אבל אם זה ב' וג', זה כבר פוסל אותם. זה הסבר ראשון שרש"י נותן. הסבר שני שרש"י נותן הוא, עכשיו, מה זה נותן לי? רק אני אשאל ככה, מה אכפת לי אם אחד יד השני או לא?
יש שם הפרדה בין
לבין. אז מה אכפת לי?
בגלל שאני
רוצה
ארבע כיסים,
אז מה נותן לי אם יש אחד שלם באמצע ביניהם?
עדיין הפרדה
נשאר. יש הפרדה.
מצוין, כלומר בעצם האפקט של ההפרדה, כשיש לי ארבעה בתים, ולכל בית יש את הדופן שלו, יש בעצם דופן כפולה. ולכן, אני בעצם, פה בעצם החקירה שצריך לעורר אותה ולמדנו אותי, האם אנחנו מתארים את ארבעת הבתים כי לכל פרשה יש בית, או האם אני מבין את היחס בין ארבע פרשיות שיש מחיצות הפרדה בין ארבע פרשיות בלומדס, בואו ננסח את זה כחקירה למדנית, האם בעצם זה בית אחד שמחולק לארבע, או האם זה ארבעה בתים שהם צמודים, הם אחד יד השני. במידה ואני אומר שמדובר בארבעה בתים, לכאורה אפשר להבין את הסיפור הזה. אם אני אומר שזה בית אחד, שיש לו ארבע מחיצות, אז האמת היא שיוצא שיש מחיצה כפולה, בגלל שלא היה צורך כדי ליצור חוצצים, כמו תיאורטית לא היינו רוצים לייצר תפילין של ראש בצורה שזה לא מאור אחד. איך היינו מייצרים אותם? היינו עושים בית, ואחרי זה מכניסים קירות, לא קירות גבס, אבל כמעט, כן, כאילו פשוט מכניסים מחיצות. אז זה מה שקורה בגרדומים. אז הגרדומים מסתפקים, אפשר להגיד ככה, איך התחילה הדין הוא שזה צריך להיות ארבעה בתים, זה בחדשים. בגרדומים אתה מסתפק שיש פה מחיצה, העיקר שהם כל אחד בפני עצמו. לעומת זאת, אם הם קוראים אחד ליד השני, אז יוצא שאין מחיצה ביניהם. פירוש השני שרש"י מדבר על משהו אחר. יש, אין לנו לוח, אבל מבחינת, תחשוב על תפילין. כשעושים אותם מאור אחד, אז יש לך ארבעה בתים, שלכל אחד יש בעצם כל הדפנות. עכשיו, כשאתה שם שתיים אחד ליד השני, אתה מצמיד אותם, אז יוצא שבאמצעים, כאילו בין א' לב', בין ב' לג', בין ג' לד', יש שתי דפנות.
אז יש שמונה
דפנות?
כן. יש שלוש דפנות כפולות ושני מקומות שהדופן היא רק אחת. בחיצוני, כבר עסקנו פעם, בגבייתא, ברייתא, ברייתא, גבייתא. זוכר את זה? אוקיי.
אבל אז החיצוני יותר חשוב, כי הוא לבד.
נכון.
יש חור בחיצוני, אז...
אז לכאורה, זהו, it's over. כן, לכאורה. כן?
סליחה, יש לי עוד שאלה.
כן, אז תשאלי.
מה שהוא אומר, מה שהכי חשוב זה המבנה, לא יותר חשוב אם יש חור, לא משנה, אפילו זה רק באחד, אתה חושב שנסתם? שיתקלקל משהו בקלף, זה לא יותר
בעייתי
מאשר...
אבל השאלה היא כזאת, מה החיסרון בנקב? את מניחה שהחיסרון בנקב שהוא כבר לא מגן על הפרשיות בפנים, אבל אולי החיסרון בנקב הוא שהוא פוגם בשם הבית שלו. או לא בגלל
שבי... מה שחשוב זה המבנה, הבית, או מה שחשוב זה המצב הקלף בפנים? אני הייתי חושבת שמה שחשוב זה לא המבנה, הקלף בפנים מוגן או לא.
זה די חוזר לשאלות שאני לפחות ניסיתי לשכנע אתכם, כנראה לא הצלחתי, שזה לא מה שאת חושבת, שמטרת הבתים הוא לא רק לשמור על הפרשיות, אלא הוא בעצמו חלק ממערכת הסמלים של התפילין. ניסיתי, אני רואה שנכשלתי, מיריום.
יש מצב שהקלש נפגע ועדיין התפילין
נשארו. לא. שהפרשיות עצמם נפגעו? בפשטות, בפשטות לא, בפשטות לא. בסדר? אבל פה מדובר על הבתים. בעצם דרך הסוגיה כאן, דרך רעה שהצפנו שאלה שתחדד לנו את השאלת היחס בין ארבע פרשיות תפילין, או מה פשר הארבעה בתים שהם למטה יש להם בסיס אחד. האם זה ארבעה בתים או האם זה
בית אחד,
בית אחד עם, עם מחיצות. תראו את הפירוש השני ברש"י, תראו באמת הוא הולך פה בכיוון אחר. זה בעצם ההבדיל בין הפירושים מבחינת התפיסה. אני חוזר לשיעור הקודם, התפיסה הטופית שלהם, בסדר? בואו נראה. לשנה אחרינה, זה כנגד זה בתוך אוויר חריץ אחד נפסק דופן בית זה ודופן בית כנגדו, זה שלא כנגד זה שנפסק זה באוויר אחד וזה באוויר אחד, שאין קרע רואה את חברו שהבית מפסיק ביניהם. כאן הוא אומר שהשאלה אם זה כנגד זה או לא, האם זה הבית הראשון והבית השלישי או שני בתים אחד ליד השני, אלא אם החורים הם אחד כנגד השני. אני אגיד זה מבחינה פיזית, האם זה חור אחד שפשוט חדר מחת אחת, או לא משנה מה יצר את החור, שחדר שתי דפנות, והאם מדובר פשוט בשני חורים שונים. שכאן מה נותן לי ההבדל הזה? שאם החורים הם אחד שלא כנגד השני, אז החור נסתם. החור נסתם, כי יש לי חור באחד, אז הוא נסתם על ידי השני, כי השני סותם אותו. ומה זאת, אם החור הוא זה כנגד זה, אז אין יותר סתימה, ואז יותר אין הפרדה.
כן? אבל זה רק באמצע, רק בצדדים.
את צודקת, נכון? כמו הערה, גם בהסבר הקודם זה כך. כן? כאן לפחות מה שרש"י מדבר, הוא שאני יכול להיעזר בדופן הצמודה כדי לסתום את החור. כן, השאלה היא רק האם זה באמת מעמיד גם תפיסה אחרת של היחס בין הבתים. כלומר, האם התפיסה שיותר משתקפת כאן היא שמדובר באמת בארבעה בתים ולא רק במחיצות. רק שאפשר להיעזר בשני בשביל לסתום. אני לא בטוח בזה, בכל מקרה. זה פירוש של רש"י לסוגיה, שהסוגיה ממשיכה, וזה כנגד זה נמי לה מרן אלא בחדתא. כלומר, וזה כנגד זה מה אמרנו שפסול, אבל בעתיקתא ליתלן בא, כלומר, שכשר, מסביר רש"י, מה ההבדל בין חדתא לעתיקתא, וחדתא ונפסקו, ודאי אור מקולקלו. כן, וכאן בעצם מבדיל רש"י בין אור מקולקל מראש, שזה בית של תפילין שבסו אותו בצורה שהוא מאור פגום, זה סוג ג', זה לא סוג ב', כן? אז הוא פסול, לעומת בית שפעם היה בית כלחתו, חל עליו שם בית, ואחרי זה הוא נקרא. כן, אם הוא נקרא, אנחנו מקלים יותר, הנקבים לא מפרים לנו, הנקבים מפרים רק בתהליך הייצור הראשוני. זה מה שעולה בדברי רש"י. אני אספר לכם סיפור, אם כבר סיפרתי אותו, אז תעצרו אותי, אני לא זוכר. על התפילין עם הנקב שהיה לאח שלי. סיפרתי כבר, אוקיי, אז הנה. זה שם היה נקב מראשיתו, בכלל אתה, ממש. פה היה צריך לספר את הסיפור. אוקיי? אז זה רש"י. לעומת זאת, הולכים לריף בסוגיה. מי שמחזיק מראה עם ריף, אז הוא מוזמן לפתוח. זה בלכות תפילין, זין עמוד ב' בדפי הריף. אז הריף כותב, אני תשמעו את הגרסה, כך. סליחה, אולי לפני כן, לא היה פשוט לגמור את הגמרא, סליחה, אני טעיתי. כלומר, כלי רק לגמור את הגמרא. אמר, ושואל את הגמרא, אמר לי, הבאי לרב יוסף, ואיך ידע מן חדתא ואיך ידע מן עתיקתא? אמר לי, כל איכה קימית לי בי בשילך ועד ערכה לי עם עתיקתא. אומר רש"י, שאוחז באור ומפשט. אחד מהתכונות של אור זה שהוא חומר גמיש. זו התכונה המרכזית של אור. זה חומר גלם טבעי שכמעט יחיד, שהוא מאוד מאוד חזק וגם גמיש, שזו תכונה מאוד מאוד טובה. לכן משתמשים בו לנעליים, כי אנחנו הולכים ככה, כן? ולכן השתמשו במי קדם גם לבקבוקים, כאילו למים, כי הוא גם חזק וגם גמיש. מה שהחליף אותו היום, אתם יודעים, פלסטיק. זה מה שהחליף אותו. גם בנעליים היום, כאילו, הסוליות, כולם רובם מגומי וכל אלה, כן, אתה קונה נעליים. קיות, כן. ובכל מקרה, אז כאן הוא אומר רש"י, מה זה עתיק, מה זה כימית לבי שילך ועד הרחלים, שאוחז באור ומפשט, שמניחם חוזר וכווץ. יש פה סימן לאור מובהק, שהוא מתפשט ומתכווץ, שהוא גמיש. לעומת זאת, מישהו לא כזה, הוא חד אותה, כי מה קורה לו כשאתה מושך אותו, אם הוא לא חוזר? הוא נקרא. וזה באמת מראה לך, האם מראש מדובר באיכות טובה או לא? אם המראש נעשה מאור, שהוא, תראו מה התו תקן שלו, מזעזע, אתה מושך אותו פה, נקרא לך בידיים, זה אור, וזה לא עושה תפילין. אבל אם הוא שמר על תכונת האור, בסדר, יש לו בלי, הוא, גם לנו יש בלי, כן, תסתכלו עליי, יש בלי, כן? יש לו בלי, זה בסדר, לא זורקים לפח, בגלל שיש לך בלי, כן? זה פחות או יותר רש"י. כאן, בואו נעבור לריף. הריף אומר, סליחה, לא גמרתי את הגמרא, אני כל הזמן צועק פה. והנה מכל איכי דחימית לי בי במיתנה, סליחה, אתי הבת ראי חדת, ואידך עתיקת. כן, אומר רש"י, הנה מכל איכי דחימית לי במיתנה, כשאוחז אדם ברצועה תלויה בהן ועטו תפילין הבטרי ונם ניתקין חדתה ואידך שניתקין עתיקתה לשען אחרינה עתיה הבטרי שמתפשט האור אבל חדתה. כן, שזה, בוא נלך לשען אחרינה, יותר קל להבין אותו. הוא אומר, השאלה אם הוא גמיש או שהוא פשוט נמתח. אם הוא נמתח, זה כנראה איכות ירודה. לעומת זאת, אם הוא חוזר, מתכווץ חזרה, אז לא. בפירוש הראשון, לעומת זאת, רש"י אומר שהשאלה היא האם אפשר להפריד בין הרצועה לבין בין התפילין. כשאוחז אדם ברצועה, תלויה בין ועטו תפילין הבטרי, ואינם ניתקין, כלומר, הם מחוברים יחד בצורה מאוד חזקה, אלו הם חדתה, זה לא טוב. לעומת זאת, אידך שניתקין, הם עתיקתה, הם כבר אמרים שהם ישנים, לכן זה, הם ניתקים. כלומר, בכל מקרה, לפי רש"י, הסיכום הוא, שמדובר בסוגיה על בלי לבתים, לקווים בבתים, וכאמור אני חוזר, בתפילין דקות זה יכול לקרות הרבה יותר. תפילין גסות זה לא קורה דבר כזה. הם ממש, הם קשיחות לגמרי. זה עשוי כאילו מפלדה כמעט, זה משהו. אבל התפילין הדקות זה יכול לקרות, וכאמור אני בודק האם מדובר בתפילין מראש באיכות ירודה, זה אחד אתה, או האם מדובר בתפילין שפשוט בלו, כי השתמשו בהם, כן? ועוברים לריף בזיין עמוד ב', עכשיו הזמן לעבור לריף. אומר הריף, תסתכלו, ושלוש פסולות באמצע עמוד, לא אמרן אלא בעתיקתה, אבל בחדתה לאיתלן בה. הריף אומר פשוט ההפך, שבעתיקתה זה פסול, אבל בחדתה זה כשר, ואיך ידע מחדתה וכו'. וככה עולה בבירור שגרס הרמב״ם, זה לא מפתיע, במסורת ספרד כנראה זו הייתה הגרסה בגמרא. כן, הרמב״ם כותב בהלכות תפילין, ותראו על מה הוא פירש את הגמרא בפרק ג' הלכה י"ח, כותב הרמב״ם, תפילין שנפסקו התפירות שלהם. וכאן הרמב״ם פשוט לא פירש את זה בכלל הנקבים, כלומר זה לא רק גרסה אחרת, זה פשוט פרשנות שונה לחלוטין על מה הסוגיה מדברת. וכאן מתייחסים לתפרים של לתפירות של התפילין, שהרי התפילין יש להם פה, מכניסים את הפרשיות, סוגרים את את הטיטורה ותופרים. אתם, פה זה הזמן לדבר עוד פעם על סמלים. תופרים מכל כיוון שלושה תפרים, סך הכל יוצא שכמה תפרים יש בתפילין? 12, כנגד? נכון, זה נכון. כן, זה כתוב בספרים הקדושים, שתדעו. עכשיו אומר הרמב"ם, פה מדובר שהתפרים נפתחו, התפילין נפתחו. לא את הבעיה. תפילין שנפסקו תפירות שלהם. וכאן ההבדל בין 2 ל-3 בכלל לא קשור לכל הלמדנות שאמרנו קודם, איך להבין את היחס בין ארבעת הבתים ברוע, אין שום קשר. אלא אם יהיו שתי התפירות זו בצד זו, או שנפסקו 3 תפירות אפילו זו שלא כנגד זו, הרי אלו פסולות. כאן השאלה כמה תפרים נפסקו.
אם אפשר לתקן תפרים, זה כבר,
בבקשה,
תפרים זה משהו שנעשה אחרי, אז אפשר לא לעשות.
אז אני רק אגיד לך מהחיים שלי, כשדברים מתחילים להיקרא לי, אני לא מתקן מיד, בסדר? נתלש לי פה כפתור, פה זה, לוקח, לא יודע, לוקח לי זמן, בסדר? אני יכול לשאול פה את כולם, כל אחד יכול להתוודות נעשה סדנה. מה הדברים שנקראו אצלו והוא לא תיקן מיד? כי את צודקת, ברור שזה דבר תיקון. אבל השאלה היא, מה עושה האדם עד שהוא... מה עושה האדם עד שהוא מתקן? זה כשרו פסול. לא מזמן ראיתי מישהו, מניח תפילין, שהרצועה שלו כמעט קורה לגמרי. אמרתי לו, אתה צריך להחליף רצועות. הוא אומר, כן, כן, אני יודע כבר הרבה זמן. אבל אני לא מצליח להגיע להוא שמוכר, כאילו, כולנו ככה, לא? אני ככה, בסדר, אני מודה ומתוודה.
לפי רש"י אפשר גם לתקן?
האם אפשר לתלות אור? זה תלוי בשאלה, אני צריך שיהיה מאור מאור אחד. אני חושב שאין יכולת תיקון ברש"י, משאני יודע. אבל יש ברמב"ם ודאי, צודק, אפשר לתקן, אבל עד שתקנו. התפילין שנפסקו התפירות של אי, שתי התפירות, זו בצד זו, שני תפרים אחד ליד השני, נתקו. או שלוש תפירות מבין ה-12 סך הכל, אפילו זו שלא כנגד זו, הרי אלו פסולות. כאן אומר הרמב״ם, באמת דברים אמורים בישנות. זה ממש גרסת עריף. בישנות אני פוסל בשלוש. אבל בחדשות, כל זמן שפני טבלה קיימת, כשרה. ואלו הן החדשות, כל שאוחזים מקצת האור שנקרא תפרו, ותולים בו התפילין, והוא חזק ואינו נחרט, הרי אלו חדשות. לפי רש"י, מה היה הבעיה בחדשות? איזה מין אור זה שהוא לא גמיש? זה לא אור, זה בלי. לפי הרמב״ם זה הפוך. החדשות, מהי ההנחה? שהן עדיין מחזיקות מעמד, לכן הן כשרות. כלומר, לפי הרמב״ם, העתיקתא נפסל, לפי רש"י העתיקתא כשר, כמו שכל אחד יש לו את המכשירים המקולקלים שלו בבית שהוא ממשיך להשתמש בהם. בסדר? הדובי האהוב עלינו, כן? ולכל אחד יש מכשיר כזה בבית. אי פעם היה מחשב בלי מקלדת, המדיחים שלנו אצלנו בבית נראים ככה. אף לא הייתי קונה בחיים מדיח כזה עכשיו איך שהוא נראה, אבל הוא ממשיך לעבוד למחצה. אז ממשיכים להשתמש בו, כן? וכל אחד יש את זה, כן? אני לא צריך להתוודות פה על כל הבעיות בבית. בקיריים שלנו מבייר אחד לא עובד, אז אני רץ קונה קיריים חדשות. זה ממש הגמרא כאן, שלא נפסק שלוש. כן, אני עוד עובד, אפשר מתקיימים, מבשלים, כן? זה מגביל, כולנו ככה. זה רש"י. אני אומר הפוך. אני בודק פשוט מאוד, לא שלישן יש יכולת להיות קשר בנתונים שחדש פסול, כן? כי הוא פעם היה חפצה של תפילין, כמו הייתי מכך, ברש"י יש חלק מהרעיון של גרדומין, שזה הסוגיה בהמשך על רצועות. זה מושג שנמצא בציצית, זה מושג שצריך להודות לחכמים שקיימו אותו, כי זה אומר שאם חלק מהחוטים נקראו, אז עדיין קשר. גם יש לזה מחלוקות ותנאים, ולא אם הכל נקרא, סוגיה מחלוקות די מורכבות, סעיף די מסובך בשולחן ערוך, אבל זה בא מאותו רעיון, זה הרעיון של רש"י. הרמב"ם זה פשוט בודק דבר אחר, האם הוא מתפקד או לא מתפקד. ואם הוא חדש, אז הוא עדיין מתפקד. לעומת זאת, אם הוא ישן, שתראו, הוא בחר מכל הגמרא את ההסבר של המושכים. אז הרמב"ם אומר, אם אין ראוי לתלות בו, אלא הוא נפסק. למה זה נפסל? מסיבה פשוטה. תשים את התפילין על הראש, והרצועה, זה יקרה, מה תניח את זה? זה ייפול לך מהראש. אבל לפי הרמב״ם זה פשוט בדיקה מתפקד או לא מתפקד, וחדש, כמו שכולם חושבים, יותר טוב מישן. כן, לעומת זאת, רש"י מדבר הפוך על שמירת הזהות, והחדש אצלו הוא מראש ייצור פגום, לעומת התיקתא שמשמר. כן, זה הגמרא כאן. בבקשה, ג'ולי, כן.
לפי הרמב״ם, מה זה תפלה?
אני חושב שטבלה זה החלק, כל עוד שהוא סגור, כל עוד ש...
אם אפשר לקרוא את זה שוב.
כן, אני אקרא את זה שוב. במה דבר אמורים בישנות, אבל בחדשות, כל זמן שפני טבלה קיימת, כשרה.
לא, אבל זה פני טבלה קיימת, זה לשון מאוד קשה.
זה פשוט ציטוט של הגמרא בראשית הסוגיה.
יפה, אבל עם הפירוש שלו...
תודה, כן.
הפירוש של הרמב״ם מאוד מקשה על המילים, פני טבלה קיימת.
בוא נראה.
כי איך זה קשור לתפירה?
לא, זה קשור, אם זה נראה...
לא, זה קשור אם זה סגור או לא סגור. זה נחשב סגור. כל עוד שהוא נראה סגור, זה בסדר.
פני
טבלה
קיימת?
לא יודע, יש לך פירוש אחר, אני אשמח. אני אבדוק בלי נדר עוד פעם בכל הרמב״מים שיש לי בבית. סיפרתי לך פעם על הבחור שעצתי בבית, ולא הבין למה יש לי כל כך הרבה שסים ורמב״מים. אז אני אבדוק, בסדר? באחד מהמהדורות האלה שיש לי, אני אבדוק. זה כמו הפירוש, בסדר? כי בכסף משני אני לא רואה משהו. כסף משני מציין בעיקר להבדל בגרסאות ובפרשנות. עד כאן הסוגיה כאן על התפילין הבלות. מפה אנחנו ממשיכים. לרצועות שבלות, לגרדומין. הבעיה ויתיב קמי דרב יוסף, יפסיק לרצועה דתפילי. אמר לי, מה הוא למקטרי? אמר לי, הוא קשרתם כתיב, שתהיה קשירה תמה. מה הראה כאן? נפסק להבאי הרצועה, הוא רצה לקשור אותו, ועל זה רב יוסף אמר לו שלא ניתן משום שזאת לא קשירה תמה. מה זה קשירה תמה? יש ברשי גם פה שני הסברים, זה מאוד, רשי כאן מלא בכמה הסברים, שמתם לב, פעם אחרי פעם אחרי פעם. ורשי כך, תהיה קשירה נאה, ואם יש קשר אחר ברצועה, לבד מקשר שקושרים בראש, תו לא אביה קשירה יפה. לשון אחר, קשירה תמה, רצועה שלמה ולא קשורה. הפירוש הראשון ברשי אומר, שמהו החיסרון בעוד קשר? שאני הופך את החיבור של התפילין, לא באמצעות הקשר של דלת בלבד, אלא באמצעות קשר נוסף. וזה פוגע, הייתי אומר, בבלעדיות או בקשר של דלת. אני אחזור קצת גם בתורות של סמלים משבוע, מפעם קודמת, שהקשר לכאורה או רצועות נועדו בשבת ראשון פשוט לחבר את התפילין לגופו של האדם, זה כל מטרתם, וזה נעשה באמצעות מערכת שיש בה מערכת סמלית, המערכת של הדלת, למדנו מאיפה היא באה וכו', לפי רשי זה חלק משם השם, לפי האור זרוע, הבריס קרוב אמר, ראו את זה ככה למעלה בשמיים, אבל ברגע שאתה עושה עוד קשר, שפה זה קשר פונקציונלי, דיברנו על ה... אז הוא כאילו פוגם באקסקלוסיביות או במשמעות של הקשר הסמלי, לכן זה פסול.
לא,
הוא
מרגיש את
הנוי,
את היופי, זה לא עניין של שלמות, אלא נוי, זה פשוט לא יפה.
זה פשוט לא יפה, אתה אומר. פשוט לא אסתטי, לא אסתטי. אוקיי, יכול להיות.
זה משהו שאתה רוצה שאנשים מסתכל עליך, אתה לא רוצה, ובמיוחד זה דבר של שבק קדושה, אתה לא רוצה שזה יראה עליה.
זה מדין זה אלי ון ואו כזה, שיהיה יפה.
ניט,
קמצן, ניט, כן. בסדר, אני מקבל. מה ההסבר השני? קשירה תמה רצועה שלמה ולא קשורה, זה דין בחפצה של הרצועה. צריך שהרצועה תהיה רצועה שלמה. אוקיי. בכל מקרה, זה הסיפור כאן. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לרבה חברי דרב יוסף, לרבה שזה קורה שני דורות מאוחר יותר, הדיון הזה. היה לו פטנט נהדר לפתור את בעיית הקשירה התמה. בוא נעשה את זה באמצעות תפירה. זה כבר אפשר לתפור יפה, כן? אמר לרבה חברי דרב יוסף לרבה שמהו למיתפרי ואיילי לתפירה לגב. כן, בוא נתפור. ואת התפרים הגסים נעשה מבפנים, הרי יש שני צדדים לרצועה, פנימי וחיצוני, כלפי חוץ זה יראה מאוד יפה, אין פה שני קשרים, לא שמים לב, כן? וזה הוא אמר לו, אמר פוק חזי מי עמה הדבר, לך בעצם אל תשאל אותי, לך תראה מה העם עושה, שאני חושב שהכוונה, היות והשאלה האם זה נחשב יפה או לא יפה, זאת לא שאלה לרבנים, זאת שאלה פשוט לראות, האם אנשים מוכנים ללכת ככה? שהשאלה היא מה באמת האנשים עושים, האם הם מוכנים או לא. אז זה פעם הייתה אופנה למשל לעשות טלאים על הסוודר, זה היה נחשב ככה מאוד יפה, כן? או... היום אני חושב שזה פחות קיים, נכון? אה? מה את אומרת? בא לבוסטי, אה? זה פחות קיים, לא? הם זורקים וקונים חדש. כן, זורקים. כן, זורקים וקונים חדש, כן. בכל אופן, הפוק, אז רשי אומר, וכיוון דאין נוהגים כן, לא תעשה, מה רבינו תם אומר? הפוך, כיוון שכן עושים כאן, כן תעשה, כן? הוא אומר רבינו תם, פרש בקונטרס להחמיר, ורבינו תם מפרש להקל. כעיד בפרק כמה, דעירובין, גבי הימי, ולחיים, וכן פרק שלושה שאכלו, כלומר, רבנו תם זה מעניין, הוא לא אומר, הלכתי ובדקתי והתברר לי שאכן אנשים עושים דבר כזה, אלא רבנו תם אומר, באופן טרמיני, שבגמרא כתוב פוק חזי, מה ימה הדבר, זה תמיד נאמר כדי ללמוד מהעם, להקל. כן, כמו הסיפור של הלל, עם בני בטרה, כשהם לא יודעים מה עושים עם עסקים, ששכחו להביא אותו להר הבית מערב שבת, שחל בערב פסח, שחל בשבת, ושכחו להביא את הסכין מערב שבת, אז ילב כאילו אומר, תסמוך על השכל הישר של העם, שהם כבר ידעו לפתור את הבעיה. כן? כמו, אתה עושה תמיד באופן טרמיני, זה משתפקד כמיד כאימון בשכל הישר של אנשים, ובדרך כלל לכולה. כי הנטיית הנפש לחומרה שקיימת היום אצל בני תורה היא קצת לא טבעית, כן? זה בלשון המעטה. נכון. אתם יודעים למה בריסקרים אוהבים דיסק און קי? כשמחברים אותו למחשב, אז מה כתוב למיכל? איתה יש מחשבים? יש חומרה חדשה. אוקיי, אז זה... אוקיי. אחרי זה הם לא מנתקים, כי... נשארים איתו בפנים. הם מפחדים, אולי ימחק להם איזה קובץ, כן?
אולי זה אפשר להכניס חומרות נוספות.
בסדר. אוקיי. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר הפאפה, גרדומי רצועות כשרות. מה זה גרדומי רצועות? קודם דיברנו על רצועה שנקרא, אולי רק עוד דבר אני אוסיף על הגמרא הקודמת, איפה בדיוק ברצועות זה נקרא, בגמרא הקודמת? מה לדעתכם הסיפור? לפי רש"י, איפה נראה שזה קרה?
באזור של הקשר.
כן, באזור הזה. מה יקרה אם זה יקרה פה? אם אפשר או אי אפשר?
תלוי לפי איזה פירוש.
מה אתה אומר? אתה אומר שתלוי בפירושים, אתה רוצה להסביר?
אם זה לפי, אם אני אומר על הפירוש השני שזה צריכה להיות רצועה אחת, אז אי אפשר לתקן אותה. אם על הפירוש הראשון, אז זה לא מפריע לו לנוי.
אבל זה בתנאי אחד, שתשאל את עצמך שאלה מהותית, שאני רוצה להשתדל להתחיל לפתח אותה, מה דין הרצועות אחרי הקשר? כלומר, עד עכשיו עשה את המטרה לחבר לראש. הרי הסרכים שיורדים, לכאורה לא צריך אותם. מה מטרתם? מה טבעם? אל תתעצבני עליי, אבל אם לא צריך אותם, ובכל זאת ההלכה דורשת אותם, אז מה זה אומר עליהם? שיש להם איזה סמל, הם לא אמורים משהו, כן, אחרת למה הם פה, אבל בכל מקרה, בעניין הזה, הראש ביחות...
מה הראש שלהם? אנחנו לא דיברנו על
גודל שהם צריכים
להיות.
מה זה?
איזה גודל הם צריכים להיות?
אז אנחנו מיד נדבר על זה, אוקיי? אני אשתדל. הראש בלכות תפילין, בסימן יוד א', הראש אומר במפורש שמדובר דווקא שזה באזור שמקיף את הראש. רק שם. נראה בהמשך שהראש יהיה לשיטתו על הבנת הרצועות האחרות. כן, אומר הראש שאני קורא, ומיירי זה מי שמחזיק את זה עמוד 238, כ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 שורות מלמעלה. אומר הראש, ומיירי בנפסקה הרצועה מקפת הראש והזרוע. דעת אמבינן קשירת המה, שלא יהיו שם שני קשרים, אבל הרצועות התלויות למטה, לא שייך בו קשירה, שנאמר הוא קשרתם לאות על ידיך, ולא תוטפות בין עיניך, דווקא על היד ועל הראש, הוא דכתיב בקשירה למיעוט הקשירה שאינה תמה. אבל רצועות התלויות לא שייך לאסור בין קשירה או ספירה. נחזור בעזרת השם, אני מקווה שנספיק לראש הזה בהמשך. קודם כל, מה זה גרדומין? גרדומין אומר שאחרי שהוא נקרא, שמספק אותך שהוא השיעור שנשאר, מה שנשאר. כמו בציציות, צריך לך תחילה לשים ארבעה חוטים, שחופלים, שהוא שמונה חוטים, אבל אם נקרא אחד, נקרא שתיים, אתה אומר, זה עדיין ציצית, זה עדיין נשאר, כן? זה בעיקר העולם של גרדומים מגיע מבחינה למדנית, קודם דיברתי מבחינה נפשית, כי אנחנו לא זורקים מהר חפץ גם אם הוא קצת בלה. מבחינה למדנית, הוא בא גם מדבר שנאמר קודם, והוא שצריך ליצור חפצה של ציצית או של תפילין על ידי דרישות מסוימות, ואחרי זה חל שם תפילין או שם ציצית על החפצה, והוא לא פוקע גם אם לאט לאט נתלשים דברים, כשיותר מדי יתלש, הוא יארס, אז יפקע שם החפצה, כי אנחנו עוסקים בזהות של חפצים. כל מקרה, הגמרא אומרת כך, גרדומי רצועות כשרות, והגמרא חולקת, ולאו מילתאי, מדאמרי בני רבי חייא גרדומי תכלת וגרדומי איזוב כשרין, הם התייחסו רק לתכלת מציצית ואזוב, זה בתארה של פרה אדומה, הגודל של האזוב. התעמוד התשמישי מצווה ענינו. שם יש כנראה הקלה בזה. לעומת זאת, אחת, אבל אחת התשמישי קדושה ענינו, לא. הגמרא יוצרת פה כלל שבדברים חשובים, תשמישי קדושה, דברים בעלי ערך עצמי של קודש, אתה בעולם הקודש לא מכיל גרדומים. זה יכול להיות שייך בעולם של המצוות, בעולם התחפצים האישיים, הפרטיים, בעולם הקודש לעומת זאת, אתה לפני הקודש ברוך הוא, אתה לא מתעסק בדברים עם ערך פנימי, אימננטי של קדושה, בגרדומים. רוצים שיהיה חדש ויפה. עכשיו הגמרא לא חדש דווקא, אבל שיהיה במצב טוב. בסדר? וממשיכה הגמרא והיא אומרת, מכלל דיתלו שיורה. כלומר, מה גרדומין שואל את עצמו? שעשית אותו כשיעור, ועכשיו הוא נקרא בחלקו, כנראה שיש שיעור לרצועות של תפילין. שואלת הגמרא, וכמה שיעורה הוא? מהו השיעור של רצועות של תפילין? אמר רמי בר חמה, אמר יש לקיש, עד אצבע צרדה. והגמרא מביאה פה שיטות שונות של חישוב, והיא אומרת כך, רב כהנא מחווי כפוף, רב אשי מחווי כפוף, רב אשי מחווי פשוט, רבא קטר לו פשיט ושדי לו, רב אחא בר יעקב קטר לו ומטיט לו. כן? ומה מדובר פה? בואו ננסה לפרש את זה. מדברי רש"י משמע, וכך פרשו גם התוספות הבינו אותו, שמדובר על הרצועות של תפילין של ראש. אז זה מדובר. וכאן בעצם הסוגיה עוסקת מהדלת למטה בשארית, מה אמור להיות אורך רצועות התפילין. ומה שהגמרא אומרת, הוא מתחיל בעד אצבע צרדה. אצבע צרדה זה ביטוי שנמצא במשנה, במסכת יומה, על הכהן הגדול. שמה זה, אתם יודעים? אצבע צרדה. מה? אז איזו אצבעות אלה? אלו. אצבע צרדה זה הרווח בין האצבעות האלו. כנראה זה משהו שהוא שיעור כזה. כלומר, השיעור הוא נגיד כמה סנטימטרים, שצריך להשאיר איזשהו שובל. ולדעת רש"י, כל השיעורים פה באצבעות, מיד נקרא את זה, הם כולם מתארים אורחים שהם כולם באים קודם כל מאותו עולם, שמדבר עולם האצבעות, ויש דרכים שונות לחשב את המרחקים בין האצבעות שלי, בין אילו האצבעות, הם ככה, מפה, מפה, והשיעורים הם כמה סנטימטרים, פלוס מינוס, זה עולם הדימויים. בכלל צריך לזכור שבעולם של חז"ל, כשנתנו מידות ושיעורים, בדרך כלל נתנו אותם איברים בגוף האדם, זה טפח, אמה, נכון? אלו, וגם פה אצבעות.
פוט.
סליחה? פוט. פוט, זה אותו דבר בדיוק. כן? זה כמובן מאוד נוח למדידה, כי לכל אחד יש אמה. זה כמובן יוצר איזו שאלה גדולה. לא לכל אחד יש אותו גודל. אז בדיוק. אז כמה זה אמה, כן? כאילו, הגוף של כולם, אם הם במצב טוב, כן? פרופורציות, זה אותן פרופורציות. כן, משהו התאבט. אבל זה לא מידות מדויקות, זה לא כמו המטר שלנו שהוא ככה מדויק לחלוטין. בכלל, כל תפיסת המדידות שלהם, גם הזמנים, לא היו מדויקים כמו שלנו. כאילו, כשאתה עומד בעל השנייה, מחליט את הסוף זמן קריאת שמה, זה לפעמים נראה לי, קצת, יש בו מן הגיחוך, כי הם ודאי לא חשבו מונחים של שניות. כאילו, 8:57, 8:58, זה, הם חשבו בחטיבות זמן של שעות, כך הם חשבו. הם היו מסתכלים על השמש, בוקר, מוקדם, מאוחר, רואים את זה יפה, משניות בפסחים, משניות בסנהדרין, אבל זה עולם קצת שונה של תפיסה. בכל מקרה, אומר רש"י ככה, אצבע צרדה, אומר רש"י, אני קורא. מה זה?
זה לא בדיוק, לא היה להם משהו
שמדלת
הזמן.
לא היה להם,
מכשירי מדידה, אבל כן היה להם את שעוני שמש, שכן מודדים בצורה חדה, אבל זה לא אותו שעה כמו כל
השניות.
נכון, היחידות משתנות, אבל זה עדיין יכול להיות מדויק.
בסדר. זה עד שישראל תשמה כתב מאמר, זה סוג של דברים שהוא אוהב לכתוב עליהם, על ההשפעה של המצאת השעון המכני על התפיסה ההלכתית של זמן. זה נושא בהזדמנות, בסדר? אמר מעניין. בסדר, בכל מקרה, מה זה כפוף ופשוט? אז אומר רש"י, אורך הרצועה תהיה עודפת על הקשר, כלומר, מה שמסתרך אחרי הקשר, כמה שיכול לפשוט מאצבע אדמה, ואחר כזה, כן? פשוט, כמה שיכול לפשוט מגודל ועד אצבע. ולגבי פשיטות אצבע מגודל, אבל פשיטות לגבי אבא מאצבע כפיפות. למה? כשמאצבע לגודל מתפשט הרבה, יותר הרבה מבין אצבע לאמה. יכול להיות לפי רש"י, מדובר בשיעורים של סנטימטרים ושיטות מדידה של אצבעות שקשורות ברצועות מראש. אבל הראשונים העירו שאם פה מדברים על אצבעות, מה יותר מסתבר שמדובר פה? אם מדובר פה על אצבעות ואצבעות, מה יותר מסתבר שמדובר פה? בתפילין של יד. למה לא חושב שזה מדבר על תפילין של ראש, אם הסתמשו באצבעות? וככה ודאי משמע ברמב״ם. הרמב״ם אומר בלכות תפילין בפרק ג' הלכה י' ב', אומר הרמב״ם כך, כיצד עושים הרצועות? לוקחים רצועה של אור רחבה כאורך השעורה. קודם כל זה אורך נראה את זה גם בתוספות. אורך, זה מופיע בגאונים, זה לא מופיע מתב ידיעתי בגמרא, שהרוחב של הרצועה היא אורך שערה, זה 11 מילימטר, לפי מה שאני יודע. המקום היחיד בתפילין שיש בעיות עם זה, זה בעיקר בשל יד, במקום שבו כשמעדקים אותו, אז האור שם משתפשף בתוך הקשר של יוד, כדאי להקפיד שלא ירד ב-9 מילימטר שם. בדרך כלל היום עושים את זה יותר רחב. כי אז הוא פחות מסעורה, כלומר הוא יורד מהשיעור של הרוחב. זה המקום הבעייתי. זה בדרך כלל, כמעט אין בעיות עם זה. אבל אני אומר, אם יש בעיה ברוחב, זה רק שם. כל רצועה הסטנדרטית היא מספיק רחבה. מאיפה לקחו את הסעורה? כי זה שיעור סעורה. עכשיו, מאיפה לקחו שיעור סעורה? נדמה לי שסעורה זה 9 מילימטר, אני אבדוק את זה. 9 מילימטר, ועושים אותם יותר רחבים. ומשם זה משתפשף קצת. מה?
שמית, לא
שערה.
שעורה.
אני יודעת, אבל עדיין יש, כמו שהשיטות
של הגולות הפרלטים שלו. אני שמעתי את זה מסופר סתם, בסדר, אני לא...
אבל התפילין שהיו מקובלות בעבר, שהן קטנות יותר, אין להן כזאת
רצועות. הרצועות יותר קטנות. צריך לבדוק בקומרן את הרצועות. בסדר, להלכה מתקופת הגאונים, לא יודע. לא נבעל עם הקומרן, נעדה לרצועה אחרת, כן. אני לא יודע, בכל מקרה, הרמב"ם אומר כך, ואם הייתה רחבה מזה השיעור כשרה, אז זו הסיבה ג'ולי, שעושים אותם יותר רחבות, ואורך רצועה של ראש, כדי שתקיף את הראש ויקשור ממנה הקשר, ותימתח שתי הרצועות מכאן ומכאן, עד שיגיעו לטיבור או למעלה ממנו מעד. לרמב"ם זה בכלל לא אצבע צרדה בו של ראש, צריך להגיע עד המותן בעצם, עד הטיבור. ואורך רצועה של יד, כדי שתקיף את הזרוע, ויקשור ממנה הקשר, ותמתח רצועה אחת עד אצבע אמצעית, זה האצבע צרדה, עד האצבע האמצעית, ויכרוך ממנה על אצבעו שלוש כריכות ויקשור, מה שאנחנו רגילים לעשות. ואם היו רצועות ארוכות יותר על השירים האלו, קשרות. אז למה ברור שהוא קרא את הגמרא שלנו, כי עוסקת לא בתפילין של ראש, אלא בתפילין של יד. וזה השלוש הזה, זה הגמרא כאן בהמשך, רבא קטר ופשיט ושעדי לו, רבא חבר יעקב קטר לו ומטליט לו. מה זה מטליט לו? תלת, זה שלוש, שהוא היה משלש אותם. והדברים האלה מובאים פה גם בתוספות על אתר, ודיבור מתחיל בכמה שיעוריו. לכאורה בתפילין של ראש איירי דמר פשיט שעדי לו הכתפיו לאחוריו, אומר מטליט לו, אבל הערוך פירש בערך צרדה, תכתיבי למדנו בסוף בועל פרו ושיעור רצועה של יד עד אצבע צרדה. ומה היא צרדה? אמצעי. פירוש היא אצבע ארוכה. ועוד הביא בארוך לתניה בתוספתא איזו אצבע צרדה, זו אצבע גדולה של ימין, ובקונטרס פירש תהיה אצבע סמוכה לגודל, ורבי אלעזר קליר ייסד כפירוש הארוך בסילוק של פרשת שקלים. גיא בכל הפרה בצרדה הכילו פירוש ונכתיב בכל בשליש אפר הארץ, והיינו השליש זה אצבע אמצעי שהשלישית. לא משנה מאיזה כיוון תלכו, תמיד השלישית, כי אמצעית. והיינו אצבע אמצעי, שהוא שלישי, פרקם הדיומה, נמרין לגבי כהן גדול שמקים לפניו באצבע צרדה, אתה אמרת שהיו עושים ככה, אבל היו עושים ככה. כך הוא כותב. אלא כשמקם, לא, כשמקם באמצעי, ככה. כשמקם באמצעי, זה לא עד אי אפשר. אתה צריך את
האמצעי.
מקם באמצעי, לפי זה, ופירוש זה דחזי, פשוט היינו מגודל אדמה וכפוף מאצבע אדמה. וכו'. בסוף הם מביאים פה גם את הסיפור של הטיבור, אבל הם אומרים משהו קצת שונה, ופה ודאי אתם תשמעו את הסימבוליות, כן? בתפילין של ראש משארין הרצועות, שתגיע ראש האחד עד טיבורו, וראש השני עד הלב. ושמע שום מדרש יש, כלומר הם בטוחים שזה בא מאיזשהו מקום. הם לא יודעים איפה. זה לא סתם, אין סתם בתפילין, לא? אין סתם לא, שאין מקורות, גם אין סתם שאין משמעות.
אבל אין
סתם.
זה לא אורחים שונים כאילו בשתי הרצועות?
כן. גם היום נוהגים ככה, שאחד יותר ארוך מהשני. היום נוהגים גם שאחד הולך עד למקום הטיבור, זה מגיע למקום המילה, כלומר הלב, מיד בתפילין יודעים איפה זה מגיע. הלבבכם זה קושר בעצם, תחשבו למה אמרו עד הלב? קושר בין יד וראש, ליצור מרכז משותף לשני התפילין. אני מניח שההגעה לאזור הטיבור, המילה, הוא נועד לעורר את האדם לקדושה, לצניות, מניח שככה הדברים, ותוספות כאן אומרים, וגבי תפילין, ושמה שום מדרש יש, וגבי תפילין של יד הוא דאמרין הפרק שני דברכות, ושמתם את דבריי אלה, הלבבכם, שתהיה סימה כנגד הלב. ושימוש הרבה, כבר ראינו את החיבור הזה, תפילין, יש דליפה שהוא רצועי, עד דלינטה לחדה כנגד מילה מימינה, הנה המילה, מה שימוש הרבה? ולחדה כנגד הלב משמאלה. עוד יש אומרת, מצוות שיעור רוחב ארצות, יותר מכחיטה או פחות מכסעורה, ואם יותר קשר. טוב, אז יש כאן כאמור מחלוקת ביחס לשיעור הרצועות, חוזרת, מחלוקת פרשנית בגמרא. האם הגמרא דיברה על ראש, זה רשי? אז יש פה איזשהו סרח של כמה אצבעות, או האם מדובר בגמרא כאן, והשיעור של יד לרשי, אנחנו לא יודעים. אין התייחסות לזה בכלל. והאם מדובר בגמרא כאן על השיעור של תפילין של יד, והגמרא מוליכה אותנו שצריך את התפילין של יד לקשור עד האצבע הזאת. בואו מיד ננסה להסביר את זה.
בתיאור הזה אין קריחות.
מצוין. פה אתה נוגע בשאלה ש... אני לא יודע אם כדאי להתחיל בפעם הבאה, או... נציג את השאלה ומתחיל בפעם הבאה, בסדר? כלומר, זה הולך עד האצבע. וכאן הם שואלים כאילו על מה זה מרמז, אז כאן אנחנו נוגעים בשאלה שעמיחי הבין אותה נכון, מה תפקיד הקריחות, מה תפקיד הקפות על היד. הייתי אומר, זה גם נוגע לשאלה גדולה מאוד במקום הנחת תפילין, כי איפה כתוב להניח תפילין? על יד. מה זה יד? היד, איפה אנחנו מניחים אותו? על הזרוע. האם לאמירה הזאת שהרצועות של תפילין שהם לוקחים אותנו עד האצבע, אם יש ניסיון לקשור, קודם הזכרתי אפשרות שאולי הרצועה של ראש נועדה לקשר בין תפילין של יד לראש, לכן יד הלב שהוא מקום תפילין של יד, וגם הרצועה נועדה לקשר בין הזרוע ליד. מה בדיוק תפקידה? שפה בעצם השאלה שמוצפת היא גם מה תפקיד הרצועות בכלל. כלומר, האם תפקיד הרצועות הוא פשוט לחבר לגוף, מה שעולה בבירור מכל השיעורים האלו, שהתפיסה הזאת לבדה לא נכונה. כי לו מטרת הרצועות היה רק חיבור של התפילין לגוף, היה אפשר להסתפק עד הקשר ולא יותר מזה בתפילין של ראש. בתפילין של יד אתה שאלת נכון, כן? כאילו, איפה היה צריך להפסיק, כן? איפה בדיוק המקום? נראה בשבוע הבא, יש איזה דיונים בראש, ברמב"ם משמע שהוא חולק, וכי יש איזו תשובה יפה מאוד של המשכנות יעקב, בסימן חפתת, ויש גם סימן על זה בשיעורי הגריד על תפילים, מי שרוצה לעיין לקראת פעם הבאה. ביחס לתפילים של ראש, גם פה שאלות דומות, יש, נכון לשאול אותם, מה תפקיד הרצועות שהן משתלשלות, שכבר למדנו פעם את הגמרא, צריך להקפיד שהן לא יהיו הפוכות, כנראה שיש להן משמעות, לא סתם סרח הכי נשאר, איזה שוונצים כאלה שיוצאים, כנראה זה חלק מהנחת התפילין, כן? גם השיעורים שמובאים ברמב״ם או בשימוש הרבה של תוספות נביאים, יש להם צליל של, חלק מהסימבוליקה של תפילין. הוא בא לבטא שליטה על המיניות אולי, הוא מבטא דברים, כן? אני ככה, הדברים נראים. בלשון הגריד, אם נחתום במה ש... בסיום, בחתימה, מעין הפתיחה, הוא בשיעורים שמובעים ממנו בתפילין, בעיקר חוקר, אם יש דין הנחה ברצועות, כלומר, הרצועות גם הם חלק מהנחת התפילין, או שהם פשוט נועדו לחבר לגוף. כן? בלשון ההלכה הטופית, נחזור לשיעור הקודם, זה בירור פונקציונלי שמה תפקיד הרצועות. כן? אבל בהלכה התמטית, שאתה שואף לעולם שמעבר, זה כבר עולם הסמלים, שתראו, אצלו בשיעור אין לזה דיון בכלל, כי הוא בעולם שמעבר. בסדר, נעצור כאן. אני אשתדל לשלוח לכם איזה דף מסודר יותר, כאילו, לסרוק גם חלק מהדברים. שבוע הבא.